רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על התוכנית כי אני חייל ואני עורך הדין הולי שוורץ. היום נר שני של חנוכה נדליק בערב, ובחנוכה חג האור אנחנו מבקשים להאיר נושא שלא קל לדבר עליו, נושא של הטיפול בחיילים הלומי קרב. הלומי הקרב היו שם בשבילנו כשהתותחים רעמו, והם נלחמו ונתנו את כל מה שיש להם. וכשהדי הקרב שכחו, אצל חלק מהם עולים זיכרונות ותמונות מכל מה שהם חוו, ותכף נשמע על זה יותר. ונדמה שלפעמים גם אם הגוף שלהם במקום אחר, אז הנפש עדיין באותו מקום שבו היו הדי הקרב ופיצוצי הקרב, ועל כך אנחנו נדבר היום, על הלומי הקרב, על ההכרה בהם, על הטיפול בהם. ואנחנו נשמח אם תתקשרו לאולפן או תכתבו לנו, ולשם כך ניתן את מספרי הטלפון 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, ואתם לגמרי מוזמנים. קיבלנו בפרומו לתוכנית תגובות רבות, את חלקן אנחנו נשלב בתוכנית, ונתחיל עם האורח הראשון שלנו, ניר שחר, ממייסדי עמותת לוחמים לחיים. צהריים טובים, ניר.
צהריים טובים, ותודה רבה על ההזמנה להתארח כאן ולדבר על הנושא.
נושא חשוב. אז בואו נתחיל במה עוסקת העמותה.
העמותה הוקמה לפני 3 שנים בדיוק, בעקבות זעקתו של עידו גל רזון בכנסת. הם כולם הכירו את זה בתור איך מחבל מקבל כסף ואני לא. מאז העמותה מיומה הראשון שהיא הוקמה על הדגל התנוסס המימון המשפטי וחוות דעת רפואיות לחיילים משוחררים, כדי להכיר בתביעתם אל מול משרד הביטחון בפוסט טראומה ואלם קרב.
למעשה, מהזעקה של עידו עלה שזה הצורך?
הצורך היה גם לפני. הצורך הוא מקום המדינה. מאז כבר יש פרוטוקולים על אלומי קרב. עידו העלה את זה ממש על סדר היום הציבורי והשיח הציבורי. העמותה בעצם ממשיכה לעשות את זה ולצעוק את הקול של כולם. כן, יש לנו אלומי קרב, דרך אגב, לא רק בצהל, אפשר לומר בכל כוחות הביטחון, אם זה בחבר'ה מהשבק, מהמוסד, המשטרה, מכבי אש.
זאת אומרת שהעמותה לא מטפלת רק בחיילים, היא מטפלת בכל כוחות הביטחון?
העמותה מטפלת בעיקר בלוחמים, לוחמים לוחמות. יש גם נשים שהן אלומות קרב. ואנחנו בעצם מטפלים בעיקר בכאלה שנפגעו במהלך שירות מבצעי. רובם הם יוצאי צבא, אכן.
אני מבינה שהעזרה היא עזרה, אמרת, רפואית ומשפטית. אתה יכול לפרט קצת יותר?
העזרה היא עזרה משפטית. בעצם כשהלום קרב רוצה להגיש את התביעה שלו, תביעה לנכות, הוא מגיש את זה למשרד הביטחון, ולצורך כך הוא צריך להיעזר בשירותי עורך דין. ואנחנו בעצם מנגישים את זה, אנחנו משלמים על הטיפול המשפטי. בתוך הטיפול המשפטי הוא צריך להגיע עם חוות דעת רפואיות, והדבר הזה גם עולה הרבה מאוד כסף.
ובנקודה הזאת אתם נרתמים.
נכון, אנחנו בדיוק נמצאים בחלל הזה של בין תחילת הטיפול להכרה בזכויות. לשם בדיוק העמותה נכנסת, וזה עיקר פועלה. לצערנו הרב יש עוד דברים שבעצם מעלומי קרב זקוקים להם. הגדרת את זה בצורה מאוד יפה בהתחלה. הם אכן יצאו פיזית מהקרב, אבל המראות האלה עולים בהם יום יום, לילה לילה. יש כאלה שזה יכול לצוץ להם בעקבות איזשהו מקרה כעבור 10 שנים, 15 שנה, ואצל כל אחד זה מתפרץ בגיל אחר ובשלב אחר.
אתה יכול לתאר לנו קצת עם איזה קשיים מתמודדים, חוץ מהקשיים בהליך המשפטי, את הקשיים היומיומיים?
קודם כל, ההליך המשפטי הוא קושי בפני עצמו שלוקח הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד.
הקושי הוא זה שזה לוקח זמן, או לא רק זה שזה לוקח
לא
זמן?
לא רק. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך לאסוף את עצמך ולאסוף את השברים, ולהתחיל להילחם ביום-יום. אם למשל, אנחנו יכולים לשבת בחוף הים, ופתאום יש לנו איזה מסוק שעובר עם איזשהו שלט פרסום, ולנו זה דבר מאוד טריוויאלי. אותם באותם שניות זה מחזיר לקרב. זה פשוט יש טריגרים שנמצאים סביבנו כל הזמן, וזה פשוט מחזיר אותם לאותם רגעים. זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות מעבר של כלי רכב, זה יכול להיות אופנוע, זה יכול להיות כמעט כל דבר שהם נתקלים בו. המלחמה שלהם זה מלחמת הישרדות, את ההישרדות היומיומית. לקום בבוקר, לעשות את הפעולות הרגילות, ללכת לעבודה, להחזיק מעמד בעבודה. 8 שעות זה משהו שהוא פשוט קשה.
אני מבינה. ולתוך כל זה מגיע הקושי של תהליך ההכרה, שכמו שאמרת הוא ארוך ולא פשוט.
התהליך הזה הוא מאוד ארוך.
מה זה מאוד ארוך? על מה אנחנו מדברים?
שנים. פשוט עניין של שנים. יש כאלה
שיכולים... שמה לוקח שנים? בעצם?
קודם כל, הוועדה הראשונה בעצם, עד שהיא מתכנסת ודנה, אז נכון שלפי החוק יש 180 יום, אבל זה לא קורה, ואין כאן איזשהו הליך אכיפה. יש כאלה שזה לקח להם שנים, לעידו זה לקח 9 שנים.
9 שנים עד שהתכנסה הוועדה?
9 שנים עד שהוא קיבל את הזכויות שלו, תרטרו אותו בין ועדות שונות, ואני תכף אספר על הקשל הזה, אבל יש כאלה שהם נלחמים בזה שנים. אני יודע ספציפית על מקרה של מישהי שקיבלה אחוזים, וכבר 13 שנה נמצאת בתהליכי תביעה. אז קודם כל, לקבל את ההכרה זה לא לוקח פחות מהממוצע 2-3, לפעמים גם הרבה יותר. מעטים מאוד קיבלו פחות. עכשיו רק כדי שתביני, בעצם כשהלום או הלומת קרב מגישים את, את התביעה שלהם למשרד הביטחון, בעצם משרד הביטחון הוא זה שדן להם בתיק. מתכנסת ועדה מטעם משרד הביטחון שמורכבת מ... מורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, פסיכיאטרים, ומטרטרים אותך להביא כל מיני מסמכים ואישורים, החל מימיך הראשונים בבית ספר. זאת אומרת, אתה צריך לחזור אחורה 10 שנים, ואז אתה בעצם מתדיין במשרד הביטחון, שהוא בעצם, נקרא לזה, גם הבית משפט, וגם זה שמשלם לך. אז את מבינה שבעצם האינטרס זה, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאתי, אבל האינטרס שלהם זה א', שלא תהיה הלום קרב, אלא למצוא איזשהו פגם בילדות שבגינו אתה הלום קרב, וזה בכלל לא משהו שקרה לך בזמן שירותך הצבאי.
לא, אני מניחה שהרצון הוא בשלב ראשון לפחות, לראות שבאמת זה היה הטריגר ולא משהו אחר, ולא היה שם משהו לפני כן.
נכון, אבל...
וזאת המטרה של המסמכים, אני מניחה.
נכון, אבל גם כשהם מגישים בעצם את המסמכים, זה לא הגיוני בעצם שאותה ועדה גם תכריע על אחוזי הנכות, וגם תתקצב את מה שמגיע לך. זאת אומרת, זה לא ייתכן.
אפשר לערער אבל על הוועדה, לא?
אפשר לערער, אבל הערעורים האלה שוב, זה לפתוח את הפצעים מחדש, ועוד זמן.
וזה זמן.
ועוד כסף. וזה מלחמת התשה. זה מלחמת התשה ארוכת שנים, וזה פשוט משהו שהוא צריך לעבור תיקון, אני מקווה מאוד מהממשלה שתגיע אלינו במהרה.
אז המטרה של העמותה היא לא רק לסייע, אלא גם לנסות להוביל תיקון חקיקה בהקשר הזה?
העמותה בעצם הוקמה לצורך הסיוע המשפטי, אבל זה כמו שאמרתי קודם, הלומי קרב נתקלים בכל כך הרבה קשיים. היום יש מספר עמותות שכל אחד בעצם עושה משהו אחר, אבל היום העמותה כבר התחילה יותר להיכנס לשינוי בתהליכי חקיקה, לתפיסה חברתית של הנושא הזה. להיות הלום קרב, זה לא משהו שצריך להתבייש פה. זה פשוט משהו שקורה. דרך אגב, המספרים עולים משנה לשנה.
בכמה הלומים אתם מטפלים נכון לעכשיו?
העמותה בעצם נחלקת נקרא לזה, הגשת תביעות, ופרויקטים שאנחנו בעצם מחבקים את הלומי הקרב. בין אם זה חבל זוג, שאנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם עמותת התלף.
שמה זה חבל זוג?
חבל זוג זה פרויקט מדהים, שהוא גם קורסים של צלילה, גלישה ושייט, ואנחנו בעצם מתכנסים אחת לשבוע בכל מיני סבבים, צמוד אלינו כמובן גם איש טיפול, ובעצם... הפרויקט נקרא על שם הצלילה המבצעית, חבל שמחבר שני צוללנים בצלילה מבצעית. יש מנטור אחד יוצא עמותת, שהוא יוצא השייטת, והלום קרב לאו דווקא מהעמותה שלנו דרך אגב. אנחנו מקבלים כל אחד שרוצה להיכנס לפעילות הזאת, והם מתחילים תהליך של שנה שלמה של מנטורינג, וזה מתחיל מהים, וזה עובר לאט לאט לפסים האישיים, וזה פשוט מדהים לראות את התהליך הזה. יש משהו בים שמצליח לקלף את כל השכבות מהאנשים, וזה פשוט מחבר אותם כבר מהפגישה הראשונה.
ואני אחזור רגע לשאלה הראשונה שלי.
בכמה בעצם הלומים אנחנו מטפלים? אז קודם כל, העמותה אין בנושא שכר. זאת אומרת, כל העמותה, כל החבר'ה שמתנדבים בעמותה זה בהתנדבות מלאה. אנחנו בעצם ממומנים על ידי הציבור. גם היום אנחנו נמצאים באיזשהו קמפיין Head Start. לממן את הלוחמים. כיום יש לנו סך הכל של 21 הלומי קרב שאנחנו מטפלים בתיקים המשפטיים שלהם. אחד כבר קיבל את אחוזי ההכרה שלו. יש לנו עוד סדר גודל של 140-150 תיקים מוכנים להגשה אל מול משרד הביטחון. לצערי הרב, אנחנו מקבלים כל יום סדר גודל של 4-5 פניות. זה אומר 120 פניות בממוצע בחודש. הרבה מאוד מהלומי הקרב לא רוצים לפתוח את הפצעים בשלב הזה, ולא מעוניינים להיכנס לתהליך של הגשת התביעה. ואז בעצם העמותה, אני קורא לזה מטפלת, כי הטיפול יכול להיות מאוד רחב ומאוד היקפי. בין אם זה להיות אוזן קשבת, בין אם זה להפגיש אותם עם הלומי קרב אחרים. וכאן אנחנו מדברים כבר על מאות. מאות.
אני רוצה לשאול אותך רגע, דיברנו על פרק הזמן הארוך שלוקח עד שמגיעים להכרה.
כן.
מי מטפל בהם בתקופה הזאת, אם בכלל?
יש מספר כלים שבעצם מוקנים להם, אם זה היחידה לתגובות קרב.
שתכף נגיע אליה.
בדיוק.
כן.
יש את סדנת גל, ששם הם נפגשים אלומי קרב חוצה גילאים, ממש ככה. זה יכול להיות מחבר'ה בני 21-22, ועד חבר'ה בגילאי 70 ומעלה. הטיפול בהם הוא לא מספיק. הוא לא מספיק. אני לא נכנס כרגע אם הטיפול הוא נכון או לא נכון, אבל אני חושב שהצבא מייצר, נקרא לזה כוחות הביטחון, מייצרים, כמו שמייצרים חיילים, אני בכוונה משתמש במילים שהן כאלה קשות. כמו שמייצרים חיילים, יש גם סדר גודל של מתוך 10, אז 3-4 חבר'ה, הם יהיו אלומי קרב. ובקשל הזה צריך לטפל. זאת אומרת, היום צריך להחדיר כבר את הנושא של הלם קרב, או תגובה להלם קרב, כבר מהיחידות עצמם. צהל התחיל לעשות את זה.
נכון, התחילו לעשות את זה.
נכון, עובדים על זה כבר משנת 2015 לדעתי, אני מקווה שאני צודק בשנה. והשנה התחילו באמת להכניס את זה כבר ברמת היחידה. וזה דבר מצוין ומבורך. זאת אומרת, חייל, מלמדים אותו להסתער קדימה, ומלמדים אותו מה לעשות בכל מיני מקרים. אבל אף אחד לא מדבר איתו על השנייה שאחרי. שדרך אגב, אלום קרב זה לאו דווקא אם הוא ירה במחבל או פגע במחבל. לפעמים האלם קרב יכול להיות בגלל שהחבר שלך שאיתו אתה חי ונמצא יום יום, פתאום הוא מקבל את הפציעה. אז גם כזה דבר יכול לקרות. אז היום כבר צהל התחיל להכניס את זה ליחידות, וככל שידברו על זה יותר הרבה, חבר'ה ידעו לקראת מה הם הולכים.
לא, יש באמת יחידה כבר שמטפלת בכושר נפשי, ולא רק בכושר קרבי, ויש סרגל מאמצים גם לזה. אז זה נכון שהגיעה ההבנה הזאת, וזה כבר על המדוכה ומוכר. אני רוצה לחזור איתך רגע למשהו שאמרת קודם, אמרת להיות הלום קרב זה לא בושה. אתה מרגיש שבחברה שלנו זה עדיין בושה?
לגמרי כן. לגמרי כן. גם מבחינת הלומי קרב, שרובם הגדול מסתירים את זה, וגם החברה. החברה קשה לה לקבל את זה. ניסינו כמה וכמה פעמים בעצם להכניס אותם למעגל העבודה, וזה משהו שהוא מאוד קשה. אני לא מדבר כרגע על העוולה שיש, שאם יש לך אחוזי נכות, ברגע שאתה מסתכר מעל 2,800 שקלים, מתחילים להוריד לך בקצבת הנכות. ואז אנחנו כחברה, יוצרים מצב שבעצם הלום הקרב לא מעוניין לצאת לעבוד, כי אין לו למה.
אין לו תמריץ.
נכון, ואז הוא נשאר בבית ומסתגר בתוך עצמו, ולא יוצא החוצה לחברה ולמעגל, ומאוד קשה לטפל בזה. שזה הדבר, הפגיעה ארוכת טווח. כן, היום החברה שלנו קשה לה להתמודד עם דברים שהם קצת אחרים, קצת שונים, וזה חבל מאוד, כי היום זה החברים שלנו, ובאיזשהו שלב זה יהיה הילדים שלנו, כי אנחנו כבר לא נהיה כמו ההורים שאמרו, עד שתתגייס לצבא יש שלום, אנחנו יודעים כבר איפה אנחנו חיים.
נכון.
אז למה לא לטפל בבעיה? למה לא להציף אותה? למה לא לדבר עליה? למה לא לפתור אותה? אנחנו דרך אגב, כמדינה אנחנו מובילים בכמות הלומי הקרב שיש לנו.
אל מול
כמעט כל העולם, דרך אגב. ועלומי קרב, תראים, אנחנו היום ניקח מה שקורה בעשור האחרון בדרום. עוד לפני שנכנסים לצבא, הם כבר מגיעים עלומי קרב.
הם כבר עלומי קרב.
אז זה משהו, זה בעיה שהיא כלל ארצית. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הגילאים שלנו, ונחזור אחורה לתקופת הפיגועים שהיו, ותקופת הפיצוצים שהיה בפורים, אז גם היום, כשאני נמצא עם הילדים שלי, ואנחנו מחופשים, העיניים שלי סורקות כל הזמן את השטח, או בלון שמתפוצץ, שימי לב, קחי בלון שמתפוצץ בקניון, איך כולם קופצים? אנחנו עם של הלומי קרב.
אז אולי אולי זאת הסיבה שבודקים כל מקרה כזה בציציות.
לגמרי.
טוב, אנחנו נעשה רגע אחת הפסקה, כי הנושא הוא באמת כבד, ונשמע את אמיר דדון, אור גדול, ואז נמשיך.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. כאן, אני לא מתבזבז.
שמענו את אור גדול, ואני מבינה שבמדינה שלנו יש הרבה גורמים שרוצים לעשות טוב, ואני מבינה שיש עוד עמותות שעוסקות בתחום הזה של הלומי הקרב.
נכון, יש עוד עמותות שעוסקות בנושא הלומי הקרב. קודם כל, כל עמותה היא מבורכת באמת בפעילות שלה. כל עמותה בעצם מתרכזת במשהו אחר.
למשל?
למשל, עמותת לא מפקירים פצועים בשטח, שבעצם מאתרת הלומי קרב ומנסה להתחיל טיפול בהם.
מאתרת? איך היא מאתרת אותם?
א', פניות של הורים, הורים של נשים של. אמרתי לך, הנושא של הלום קרב לאנשים קשה להודות. אנשים שנמצאים בתחילת התהליך, או בכלל לא רוצים להיות בתהליך, קשה להם מאוד להודות בזה. וצריך משהו שיקלף אותם, משהו שידע לפתוח את הפצעים. ולפעמים הפניות מגיעות אלינו גם מההורים וגם מהנשים או בנות הזוג.
שהם אלה שמאתרים את
התסמינים. נכון. ואז בעצם העמותות האלה בעצם מגיעות אליהם ומתחילות לדבר איתם על התהליך. יש עמותות שפועלות בעזרת כושר גופני, מוציאות קבוצות ריצה של הלומי קרב. יש כאלה שמוציאות אותם לשבוע התנתקות בשטח, בין אם זה בארץ, בין אם זה בחול. ובאמת יש המון עמותות שעוסקות בנושא. לדעתי סרנגון של בין 15 ל-17 עמותות שעוסקות בעלומי קרב.
שמתקשרות ביניהן או שעוד לא?
פחות מתקשרות, וזה חבל.
קצת בזבוז משאבים, לא?
זה בזבוז משאבים. אני חושב שאני לא רוצה להגיד מה לא, אני יכול להגיד מה כן. אני חושב שאם עמותות היו מתקשרות בינן לבין עצמן, אז היה יכול להיות פה שיתוף פעולה מאוד פורה. בין אם זה העברת מידע, בין אם זה טיפול נכון, בין אם זה מעקב. ליצור אפילו איזשהו משהו שהוא גדול יותר ונכון יותר, למען כולם.
אני רוצה רגע לחזור לעמותה שלכם. איך הלום קרב מגיע אליכם? הוא פשוט כותב לוחמים לחיים?
א', מגיעים אלינו המון מפה לאוזן. יש כאלה שמפנים אלינו, עמותות שמפנות אלינו, שיודעת על הטיפול הספציפי שאותו אנחנו מעניקים. היום כבר מתחילים להקליד בגוגל, אז מגיעים אלינו.
וכשמגיעים, איזה נתונים צריך, מה אני צריכה להכניס, או שאני פשוט מרימה טלפון, אני צריכה להירשם באתר?
הכל אצלנו, אנחנו מנסים לפשט את התהליך, ובאמת לעשות אותו כמה שיותר דיסקרטי. אז כמעט ואין לנו, כל מאחורי האתר, נכנסים לאתר, ממלאים את הדפסים באופן דיגיטלי, זה מגיע אלינו.
מה הדפסים? מה צריך למלא שם חוץ משם ושם?
יש שם ממש שאלון, אנחנו כבר מתחילים לבנות את התיק למשרד הביטחון. אז זה ממש טופס שממלאים אותו אונליין, זה מגיע אלינו. אנחנו בעצם אוגרים את זה ואחת לשלושה חודשים מעבירים את זה לאורחות הדין. אנחנו מזמנים את החבר'ה לימי רעיונות, פשוט ככה. ומשם אנחנו מתחילים ממש בבניית התיק ויוצאים לדרך ברגע שיש לנו את המימון הכספי לזה.
כשמטרת הרעיון זה בעצם לבנות את התיק או לראות שבאמת יש הבנה של התהליך או גם וגם?
גם וגם. מטרת הרעיון זה קודם כל, נקרא לזה, הכר את הלקוח. אורחות הדין צריכות לדעת במי הם מטפלות, הן צריכות לעמוד את גודל התיק, את חומרת התיק. מגיעים אלינו חבר'ה שלצערי הרב אנחנו גם לא יכולים לעזור להם. יחידות מסווגות בצהל, שצהל לעתים מתכחש לעצם היותם. אז אנחנו מתעסקים גם בכאלה. אז אם זה ביחידות מסווגות, בין אם זה כוחות של שבק, מוסד, שבעצם אי אפשר לחשוף את הפעילויות שלהם, שם אנחנו נתקלים לפעמים בקשיים מאוד גדולים, ואין דרך לעזור להם.
זאת אומרת שאם היחידה, הרי ברור שהיחידה קיימת, אבל אם צהל לא מודה שהיחידה קיימת, אז אי אפשר...
נכון. היחידה, זה ברור שהיחידה קיימת, כי יש עדויות ויש צילומים, אבל לפעמים צהל לא מודה ביחידה, בפעילות שלה, ושם אנחנו נתקלים בקשיים מאוד מאוד גדולים. קשה לנו לבקש את התיק.
יש איזשהו תשלום מינימלי שהלום הקרב או הפונה מתבקש להפקיד אצלכם, דמי רצינות, משהו כזה, או ששום דבר?
הנסיעה שלו הלוך חזור למשרד עורכות הדין, זה הכל.
הבנתי. טוב, זה כבר נקודה יפה. מה קורה עם מי שמתקשה לצורך העניין למלא תפסים? אני מניחה שיש גם כאלה.
אנחנו עוזרים, נכון. אנחנו עוזרים, אין לנו בעיה בעצם גם לעזור במענה טלפוני ולמלא ביחד את הדפסים. אז אנחנו, זה כמו שאנחנו מטפלים בהגשת התביעה, יש את החלק שאחרי, של מה קורה כשהלומי קרב בעצם מקבלים את אחוזי הנכות שלהם, אבל לפעמים אחוזי הנכות שלהם הם מאוד נמוכים. אני לא רוצה להיכנס ללמה הם נמוכים, אבל אם נבין את הלוגיקה שבעצם התביעה מוגשת למשרד הביטחון, והוא זה שמחליט על אחוזי הנכות, והוא גם מחליט על התקצוב של הלום הקרב, אז אפשר להבין מדוע גם אחוזי הנכות הם נמוכים, ומפה צריך להמשיך סבב שני של מלחמה. אז היום בעצם משרד המשפטים כבר די מעורה בתהליך, כאשר הם יכולים לתת את הסיוע פרו בונו, במידה ועומדים בקריטריונים מסוימים.
מה, לשכות לסיוע משפטי?
נכון. שוב, בכפוף לכך שעומדים בקריטריונים מסוימים. ואנחנו נמצאים בעצם בסיטואציה שמה קורה עם החבר'ה שלא עומדים בקריטריונים האלה, איך הם יכולים להרער, זאת אומרת, עומדת להם הזכות להרער על, על, על אחוזי הנכות שלהם, אבל מפה צריך לסייע להם שוב. זאת אומרת, זה להמשיך עם התיק קדימה, זה להמשיך לממן את עורכות הדין, להמשיך לקחת חוות דעת רפואיות, וכאן בעצם יש לנו קושי. לנו כעמותה אנחנו לא יכולים לטפל בזה, כי בעצם הוגדרנו ברשם העמותות שאנחנו יכולים לטפל עד ההכרה בזכויות. אבל מה קורה בשלב הבא?
אז בשלב הבא צריך כבר להקים עמותה אחרת, אתה אומר, לפי זה.
צריך להקים איזשהו גוף שידע א', לאגד את כל העמותות, לדעת לקשר בין העמותות, להיות מעין מרכז סיוע, שהלום קרב מתקשר ופונה ואומר, חבר'ה, זה המצב שלי. מה אני יכול לעשות? מי יכול לטפל בי? מי יכול להעניק לי סיוע? מי יכול לקחת אותי בידיים? וכאן בעצם צריך לקום איזשהו גוף גדול יותר, מעין ארגון גג, שידע להצעיד ביחד את כל העמותות, ולהיות גורם מקשר בין כולם, מרכז סיוע אחד, וממנו כמו משפך, צוואר בקבוק שידע לאן להעביר את כל אותם הלומים, הלומות.
זאת אומרת, אתה אומר, צריכה להיות כתובת אחת, one stop shop.
נכון, לגמרי.
לכל הנושא הזה.
לגמרי.
גם לטיפול משפטי, אבל גם לטיפול רפואי, אני מניחה. פסיכולוגי, רפואי.
נכון. היום פחות מטפלים בזה. אני חושב שמרכזי סיוע זה משהו שיבורך אם הוא יקום. צריך להתחיל לעשות את זה, ניתן להתחיל לעשות את זה. יש כבר מגעים עם, עם מספר אוניברסיטאות בארץ, צפון, מרכז, דרום, כדי שבאמת יוכלו להנגיש את, את השיחה של אחד על אחד. נטל מטפלים בזה במידה ופונים אליהם. הם התחילו כמובן כגוף שמטפל באזרחים, ולצערי הרב, לצערי ולשמחתי, לצערי כי יש פניות של הלומי קרב, ולשמחתי זה יש איזשהו גוף שיודע לתת להם מענה ראשוני, אז בעצם נטל היום מטפלים בזה, אבל אני חושב שצריך להעמיק את זה ולבנות את התשתית בצורה יותר נכונה, בצורה יותר רחבה, יחד עם כל הארגונים, יחד עם נכי צהל, יחד עם אגף שיקום, יחד עם משרד הביטחון, צריכים לשבת כולם סביב שולחן אחד, להציף את הבעיה, ולדבר עליה, למצוא את הפתרונות הנכונים לכולם. יש פתרונות, יש תקציבים. איפשהו זהו. בדרך זה הולך לאיבוד.
אני מניחה שיגידו לך שהבעיה היא כסף.
כן, אבל גוף שמתוקצב במיליארדי שקלים, ניתן להפריש חלק מאוד קטן ממנו. דרך אגב, אני חושב אם היו מתחילים לדבר על הבעיה לפני, ובאמת כשאתה משתחרר, אז רגע לפני שאתה יוצא מהשאר, אתה יושב עם איזשהו פסיכולוג או פסיכיאטר מטעם הצבא, מדבר איתו על השירות שלו, מאתר את הבעיה כבר שם, יכול להיות שזה היה מאתר המון גופים בדרך. יש פעולות שניתן לעשות אותם, שאפשר לעשות אותם, פשוט צריך להתחיל מאיזשהו מקום.
זהו, זה נראה לי שהיום זה כבר התחיל, אבל יכול להיות ש... שכבר פספסנו הרבה דורות בדרך, ואלה הדורות שצריך לטפל בהם היום.
נכון, אבל צריך להתחיל מאיזושהי נקודה. ואם אפשר להתחיל אותה עכשיו, אז מה טוב.
מצוין. אנחנו נשמע את משינה, אנחנו שניים, ואחרי זה תצטרף אלינו מפקדת היחידה לתגובות קרב, סגן אלוף רבית רובינשטיין. אז משינה בינתיים.
Oh, ראיתי כבר אותך הולכת במזדרונות נפשי, ראיתי כבר אותך שואלת בתוכי, ואת אומרת שזה פשע שיש לי צורך להמתין, רואה אותך צוחקת מבפנים. ראיתי שאת מבקשת להנות מן הספק, ראיתי כבר אותך עם חשק לפרק, ואת אומרת שזו דרך, שזו דרך עינויים, רואה אותך צוחקת מבפנים.
סגן אלוף רווית רובינשטיין, צהריים טובים.
צהריים טובים.
רווית, הצגנו אותך קודם, נציג אותך שוב, את מפקדת היחידה לתגובות קרב בצהל. אז תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
אנחנו דיברנו כאן עם ניר,
לגבי העמותה והפעילות שלה, והוא הזכיר את, את היחידה. אני אשמח אם תוכלי להסביר מה מהות היחידה, מי מקבל אצלכם טיפול, איך זה עובד.
בשמחה. שם כל תודה על ההזמנה.
בשמחה.
היחידה לתגובות קרב היא יחידה צבאית, שהמטרה שלה היא לתת מענה טיפולי נפשי לאזרחים, שהשתתפו בפעילויות לחימה או בפעילות מבצעית, וסובלים ממצוקה בעקבות כך. היחידה הוקמה בשיתוף ויוזמה של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, ומחלקת בריאות הנפש בחיל רפואה במהלך מלחמת שלום הגליל. ומאז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה וגיבוי מלא.
זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, זאת יחידה צבאית שמטפלת באזרחים? זה די חריג.
נכון. כן, זו יחידה מאוד ייחודית. אבל ההחלטה שהייתה בזמנו הייתה שצהל, ראוי שצהל ייקח אחריות על הפצועים והפגועים גם בנפש, ולכן הוקמה היחידה, ומאז היא קיימת.
אז רגע, אז אם ככה, אז מי זכאי לטיפול אצלכם? כי הרי אם כולם היו זכאים לטיפול, אז אני מניחה שניר היה יושב בבית ולא היה יושב כאן, ולא הייתה מוקמת עמותה, יש פה איזשהו פער.
אז אני אתייחס. אצלנו זכאים לטיפול אנשים אזרחים שהשתתפו בשירות הצבאי שלהם או במלחמה או באיזושהי אירוע לחימה אחר או פעילות מבצעית ונמצאים במצוקה סביב זה. אנחנו לא נותנים מענה למקרים אחרים.
רגע, הם צריכים להיות מוכרים אותם אנשים לא, שמטופלים לא. אצלכם?
לא.
אוקיי.
הטיפול אצלנו הוא ללא תשלום, ללא צורך בהוכחה או בהכרה. וללא הגבלת זמן מהאירוע. אני חושבת שיש פער שלא מספיק מכירים את היחידה שלנו, וחלק מזה אנחנו כרגע עוסקים בהעלאת המודעות והחפיפה שאנשים הכירו וישמו.
אז אם את אומרת שאנחנו, אולי הציבור פחות מכיר, אז תסבירי לנו רגע אחד, הבנו מי זכאי לטיפול, את אומרת שלמעשה זה כל אזרח שמרגיש שיש לו איזשהו קושי, או אז איך יודעים מי?
אז אני אסביר שוב. האוכלוסייה שיכולה לפנות אלינו, זה אנשים שהשתתפו בפעילות מבצעית, שהיו בצבא, השתתפו בפעילות מבצעית, או השתתפו במלחמה, או באיזשהו אירוע לחימה, אוקיי? וסביב זה הם נמצאים במצוקה,
ואיך יודעים?
הם יכולים לפנות אלינו.
איך יודעים להבחן מה מקור הקושי? כי דיברנו כאן מקודם עם ניר על זה שכשפונים למשרד הביטחון, אז נדרש איזשהו תיעוד רפואי אפילו מתקופת בית הספר כדי לראות מה המקור להלם. אז אצלכם אין בדיקה כזאת? זאת אומרת, מגיע חייל, אומר, השתתפתי בפעילות במחנה הפליטים XYZ בתאריך כזה וכזה, וזה good enough?
זה לגמרי good enough, ורק לדייק שלא מגיע חייל, מגיע אזרח.
אזרח, נכון. חיילים
מקבלים את המענה שלהם ביחידות על ידי הקב"נים. אצלנו יגיע אזרח, בדרך כלל הוא יתקשר, הוא יכתוב הודעת מייל, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לכתוב את המספר האישי שלו, את התעודת זהות, אם הוא לא זוכר את המספר האישי זה גם בסדר, את מספר הטלפון שלו, ואנחנו נזמין אותו להערכה ראשונית. אני אבחין בין שני ערוצים של הערכה ראשונית שחשוב להכיר. כשמדובר באירוע שהוא יחסית טרי, מה שאנחנו קוראים, אנשים שזה עברו אירוע לחימה בשנים האחרונות, אנחנו נזמין אותם ליום מרוכז, שבו יהיה אבחון של מספר שעות, גם מכלול מילוי שאלונים וגם מכלול מפגש עם פסיכולוג. במקרים שאירוע לחימה הוא רחוק יותר, אנחנו נזמין לשלושה עד ארבעה מפגשים, שיכללו גם הזמנה של בן משפחה. בסוף מפגשי הערכה האלה אנחנו דנים בצוות, ורואים באמת שהמענה שאנחנו יכולים לתת מתאים לאותו אדם. זה מה שקורה ברוב המקרים, חשוב לי לומר.
כשהמענה הוא למעשה שיחות עם פסיכולוג או מה?
אז תכף אני אגיד, אנחנו תופרים ממש חליפה מותאמת לכל פונה. יש לנו מגוון מאוד רחב של טיפולים, אם זה טיפולים פרטניים, זוגיים, וקבוצתיים. הטיפול קו ראשון בתחום זה טיפול ממוקד טראומה, שאנחנו משתדלים לכל מי שיכול ומתאים לעבור טיפול כזה, אנחנו משתדלים להציע אותו. צריך לראות גם שהמטופל מעוניין לעבור סוג הזה של טיפול. והמטרה שלנו היא לראות איך אנחנו יכולים לחבור אל מי שפונה אלינו בצורה הכי טובה, שמשרתת את הדברים שהם מטרידים ומפריעים לו, וכך לבנות לו תוכנית טיפולית. נזכרתי טיפולים זוגיים, אנחנו נמצאים בפרויקט משותף עם אוניברסיטת בר אילן, עם הקליניקה שם, בהובלה של פרופסור רחלי דקל ודוקטור יעל שובל צוקרמן, שיחד איתם אנחנו נותנים התערבות זוגית במקרה הצורך. אז יש ככה מענה מאוד רחב עם הרבה מאוד אפשרויות טיפול, שכל חליפה, לכל פונה נצטרת בעצם חליפה שהיא מתאימה.
זה נשמע ממש, ממש פרויקט מדהים. השאלה, איך פונים אליכם? זאת אומרת, מה, כשאני מתיישבת מול הגוגל, מה אני כותבת?
קודם כל, אם את רוצה לקרוא על היחידה, את יכולה לכתוב תגובות קרב, היחידה לתגובות קרב. ורק לתקן שזה לא פרויקט, זה יחידה שקיימת שנים רבות, מ-82 בעצם. אם רוצים לפנות, אז אפשר להתקשר בטלפון. העברתי לכם את הברושור, לא יודעת אם קיבלתם.
כן, את יכולה להגיד גם את מספרי הטלפון שלכם בשידור, אני מניחה שזה יעשה רק טוב.
כן, אז זה 03-737-7007, והמייל שלנו זה tkstrudel@mail.idf.il. מה שצריך למסור זה שם, משפחה, לכתוב טלפון או לומר טלפון נייד, מספר אישי, תעודת זהות, גיל, ובמילה, לא יותר מזה, איזה מלחמה או איזה אירוע לחימה פונים, למשל שירות בשטחים, למשל מבצע קינטן, זהו, לא צריך לומר מעבר לזה, ואנחנו חוזרים לכל הפניות.
תוך כמה זמן?
אנחנו קובעים מפגש של הערכה בממוצע של שבועיים ולא יאוחר מחודש.
הבנתי. תאמרי לי, רבית, דיברנו קודם עם ניר, אני לא יודעת אם הצלחת לשמוע, על...
לצערי לא, אני הייתי בדיון, אני ממש מצטערת על זה, אבל...
דיברנו, אז אני אומר לך, דיברנו על היכולת אולי לנבא, או למנוע אפילו, את הלם הקרב. אז ניבוי זה באמצעות בדיקת ההיסטוריה הנפשית. זה נעשה בצהל כדי לנסות ואולי להפחית את מספר המקרים?
מבחינת ניבוי עוברים בדיקות, המלשבים, המתגייסים, המומלים לשירות ביטחון, עוברים בדיקות בהתאם לצורך בלשכות הגיוס, ומי שיש הבנה שלא נכון שהוא ייכנס לסיטואציות שיש בהן מורכבות או פוטנציאל של חשיפה לטראומה, לא מופנה לשרת בתפקידים האלה. צריך להגיד שהצבא עושה המון המון מאמצים למנוע תחלואה נפשית והתפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית דרך הענף החדש שהוקם לפני שנתיים, ענף כושר נפשי, שאנחנו ככה עובדים בשיתוף פעולה איתם.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איך אתם עובדים יחד עם ענף כושר נפשי? זאת אומרת, מי שהם מאתרים כ... חסר חוסן נפשי או חוסן נפשי מופחת מועבר לתשומת הלב שלכם, או איך זה עובד?
בהחלט קיים שיתוף פעולה, ואם יש חיילים שיש התרשמות כזאת, אז הם בהחלט מועברים אלינו לקראת סוף השירות. זה יכול להיות גם דרכם, זה יכול להיות גם דרך קבני היחידות. מועברים אלינו ממש בנועל יד ביד, כדי לראות שלאנשים יהיה מענה, ולא יישארו ללא מענה בשחרור מהצבא. ובהחלט זה קורה שאנחנו פוגשים חיילים שככה לקראת שחרור, וממשיכים אצלנו טיפול כדי לשמר את הרצף.
יש שיתוף פעולה גם עם המפקדים? זאת אומרת, יש מודעות של המפקדים לקיום היחידה? מפקדים שפונים אליכם ואומרים לכם, תשמעו, נראה לי שזה מקרה שהוא פוטנציאל להלם קרב? נא התערבותכם?
אז שוב, אני אגיד שהעבודה איתנו היא של אזרחים או של אנשי מילואים.
ברור, אבל עדיין. עדיין, בתור מפקד שיצאת עכשיו מאיזשהו אירוע קרב, אתה יכול אולי לחשוב שיש חלק מהחיילים שלך שהם פוטנציאל לפתח הלם קרב בהמשך, כשהם יהיו אזרחים. השאלה היא, מרימים לכם איזשהו דגל אדום, או שזה רק דרך הקבנים ביחידות?
בדרך כלל זה לא ישיר מולנו, היות והקבן הוא אורגני ליחידה, והוא מלווה את הכוח בדרך כלל, ויש גם פעילות לפני שהיא הכנה מנטלית, ויש פעילות אחרי שהיא הרבה פעמים סגירה של הפעילות וסינון, איתור של חיילים שיש רושם שהם בסיכוי לפתח קשיים בהמשך, וזה המקום שבו אנחנו משתלבים. גם אם צריך קשר עם המפקדים, אז בוודאי שכן, ועם קשר עם הקבנים המטפלים, אבל בדרך כלל בשירות הטיפול יינתן על ידי קבן היחידה או מי מטעמו, ואצלנו זה יהיה באזרחות, היות שאנחנו מאוד מקפידים על שמירה של הטביון של היחידה, וזה שאנחנו נותנים מענה לאזרחים. זה מקום שלא מסתובבים בו על מדים, זה מקום שככה אנשים מרגישים שהם הגיעו למקום שהוא מתאים להם. ככה יש חשיבות מאוד גדולה לאופי של המקום, ו... לשמירה על המענה הספציפי המותאם, בעיקר ללוחמים, לאוכלוסייה שחוותה קרב.
רבית, אני דיברתי קודם עם ניר על מה זה בעצם הלם קרב, אבל אף אחד מאיתנו הוא לא מומחה בתחום. אז בתור מישהי מומחית בתחום, את יכולה להגדיר ככה לאדם הפשוט מה זה הלם קרב בעצם?
אז בשפה המקצועית מדובר על הפרעה שנקראת הפרעה דחק פוסט-טראומטית. כאשר מדובר על אדם שעובר איזשהו אירוע שיש בו סכנה משמעותית לשלמות הגופנית או הנפשית שלו. אתם מדברים על מצבי אלימות קיצוניים, אלימות מינית ומצבים מסכני חיים, שבהחלט לחימה נמצא בתוך הקטגוריה הזאת, אבל עוד גם תאונות דרכים, גם מקרים של אונס, יש הרבה מאוד מקרים לצערנו שיכולים ליפול לתוך הקטגוריה הזאת. כשיש ארבעה, חמישה קריטריונים שצריך לעבור כדי להיכנס
לך בצורת
הזאת של ההפרעה, אז קודם כל זה הקריטריון A הזה, שיהיה אירוע טראומטי כזה.
Okay.
לרוב אצלנו אין שאלה סביב הדבר הזה, כי ברור okay. שאם חווית קרב או מלחמה, או היית בבטש בשטחים, אז אתה
אז נמצא
בתוך הסיטואציה הזאת. האשכולות האחרים מתייחסים לחודרנות, שזה זיכרונות חודרניים, חשיבה שוב ושוב על אירועים, בלי יכולת לשלוט בזה. פלשבקים, שזה חוויה מחדש, של אירוע שהיה שם ואז, ואני בגוף שלי מרגיש שהוא קורה כאן ועכשיו.
כן.
סיוטי לילה,
כן.
כמו התקפי חרדה, תאמרי לי כמה זמן יש, אני לא יודעת כמה להרחיב.
לא, בסדר, אנחנו בסדר.
אנחנו בסדר. יש אימניות, שזה אשכול נוסף, שאנשים פשוט
נמנעים מדבר מסוים.
מצוקה. בדיוק, בגלל שזה גורם כל כך מצוקה, זיכרונות ודברים שמזכירים את האירועים, אז אנשים נמנעים באופן מובן מלהיזכר, מלחשוב, מלהרגיש דברים שקשורים לאירועים הללו, וגם נמנעים ממצבים ומאנשים שיכולים להזכיר. כמובן שצריך להגיד שלכל אחד יש את התמונה הספציפית שלו, ואין איזה תבנית מאוד גורה, וחלק מהעניין הוא גם באמת לנסות להבין מה קורה אצל האדם הספציפי. שני אשכולות נוספים מתייחסים לזיכרון ולאופן שבו האדם תופס את עצמו, תופס אנשים אחרים, מידת האמון בעולם, מידת הפסימיות נאמר או משהו כזה, תכנים של אשמה, בושה שהרבה פעמים עולים, והנושא של מצב הרוח ואיזושהי הצטמצמות רגשית, קושי במערכות יחסים, קושי לאהוב או לשמוח.
זאת אומרת, אני מבינה שיש פה מגוון רחב של אופנים שזה בא לידי ביטוי, נכון. או שזה יכול לבוא לידי ביטוי.
נכון, נכון. שלכל אחד זה באמת אופן אחר, בהתאם לתשתית האישיותית, בהתאם לאיפה האירוע הספציפי נפל על, ככה, על התשתית של הבן אדם. במה הוא רגיש ואיך הדברים נקלטו אצלו. ואשכול נוסף, רק אני אסיים ואגיד, הוא של עוררות יתר, וזה באמת הקשיי השינה מאוד חריפים, קשיים בזיכרון, הנושא של בריחות היתר, שגם עולים, ולא הזכרתי קודם גם התפרצויות כעס שאנחנו ככה נתקלים בהם הרבה.
תאמרי לי, רבית אחרי...
אבל זה ככה בגדול.
זה נשמע... נשמע קשת מאוד רחבה. יש מצב של החלמה מהפגיעה הזאת? אחרי אבחון, טיפול, יש החלמה מלאה? זאת אומרת, יש סיטואציות כאלה?
יש סיטואציות של החלמה. בהחלט. יש סיטואציות שאנחנו רואים שאנשים נעזרים בטיפול. צריך להגיד שבכלל בשנה הראשונה אחרי אירוע טראומטי, 50% ממי שפיתח PTSD הוא בעצם מחלים באופן ספונטני בלי התערבות טיפולית. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לתפור את התוכנית, את החליפה, את התוכנית הטיפולית, בצורה שהיא מותאמת לאדם והיא תהיה כזאת שתסייע לו, ולא חלילה תעכב מנגנונים בריאים של החלמה שקיימים. חשוב לדעת את זה.
אוקיי.
במקביל ל-50%, צריך להגיד שיש 10-20 שנשארים כרונים לאורך זמן. ככה.
כן. רבית, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת, ונחתום בזה שאפשר וצריך, מי שהוא רלוונטי, יכול לפנות ליחידה לתגובות קרב, ואני מבינה שיש שם גם אבחון וגם טיפול. הפנייה היא פנייה יזומה של האזרחים אליכם, נכון? זאת אומרת,
נכון,
אתם
נכון.
לא פונים. ועוד שאלה אחת... בשנים האחרונות מדברים על לגליזציה של קנאביס. יש טיפול בקנאביס שמסייע לפוסט-טראומה?
באופן כללי יש טיפול שהוא בגדר טיפול של חמלה נחשב, שמאושר על ידי משרד הבריאות. אנחנו לא, כיחידה צבאית, אנחנו לא עוסקים בקנאביס.
אתם לא עוסקים בזה.
אבל יש גורמים שאושרו לכך באופן ספציפי למול משרד הבריאות. כך שזה משהו שהוא ברמה הארצית.
מצוין.
אבל אם מישהו מחפש את הספציפית הדבר הזה, אז אנחנו
לא,
לעניין הזה הספציפי.
מצוין. רבית, תודה רבה.
בסדר?
תודה
נשמח
רבה.
נשמח שיפנו, נשמח מאוד, תודה.
תודה. תודה. אז אנחנו חותמים עוד שעה של כי אני חייל. אנחנו דנו היום בנושא של הלומי קרב, נושא לא פשוט. תודה לניר שחר שהגיע עד הלום. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, רדיו סול, כי אני חייל, 12 עד 1. אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, שיהיה לכם המשך יום מצוין. אנחנו נחתום עם אריק איינשטיין, יש בי אהבה.
האפל.